אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
כל ישראל, אוצרות הארכיון.
אלה הם חייך. פגישות בלתי צפויות, עורך ומגיש עמוס אדינגר.
במסגרת חלקו הראשון של משדרנו אלה הם חייך, בו אירחנו את שחקן הבימה רפאל קלצ'קין, עקבנו בשבוע שעבר בשורה של פגישות בלתי צפויות על ימי ילדותו של קלצ'קין בעיר הולדתו וולקוביסט, על ימיו כפועל דפוס בארץ, לימודיו בגימנסיה הרצליה והשתתפותו בחוג הדרמטי שם. עברנו איתו למקווה ישראל אל תוך המאפייה שם עבד כפועל, עקבנו אחרי דרך כתיבתו בעיתון הנוער העובד במעלה, רשימות ושירים שהפכו פופולריים כמו בערבות הנגב, האמיני יום יבוא ואחרים. את חלקו השני של המשדר הערב נקדיש לרפאל קלצ'קין בתיאטרון. אנו בביתו של מר הרצל נדיבי, בן המחזור של רפאל קלצ'קין בגימנסיה הרצליה. סביב ידידים וחברים מכל תקופות חייו של מר קלצ'קין, ובחדר הסמוך נמצאות ההפתעות, אותן צריך מר קלצ'קין לנסות לזהות. ובכן, הכל הבא מר קלצ'קין שייך לראשית ימי התיאטרון בארץ בו לקחת חלק פעיל. תחילה בתיאטרון העברי של דוידוב, ואחר כך בתאי, התיאטרון הארץ ישראלי. מה מזכיר לך הכל הבא?
אתה פצעת אותי ביד.
ריטה, ריטה גולדברג.
ריטה גולדברג.
ריטה גולדברג, כן.
אולי נבקש אותה להיכנס.
שלום, ריטה, שלום, שלום.
כל כך הרבה שנים, אבל הצלקת ישנה.
שלום, ריטה, שלום.
גם בלב, גם בלב היא ישנה, לא רק ביד. בא לתיאטרון בחור צעיר.
פה מדובר על התאי.
התאי, בחור צעיר, מכוער, ג'ינג'י, צנום. הוא שיחק לראשונה, אם אינני טועה, בדיבוק. היו לו שלושה תפקידים, הנה.
הדיבוק שהוצג בתאי.
הדיבוק בתאי, הדיבוק הראשון בארץ. רקדנו, פתאום אני רואה קלצ'קין מחזיק בי. אני רוצה לנוע, אינני יכולה, אני קשורה בו. אני רוצה לזוע, אינני יכולה, אני מרותקת אליו. אי אפשר לי לזוז. אני אומרת, קלצ'קין, למען השם, הרפה ממני. הוא מרים ידיים, ואני רואה שאיננו אוחז בי, ואף על פי כן אינני יכולה לזוז. מתברר שחוט ברזל מהבגד שלו נתקע ביד שלי. הייתי עד כדי כך נתונה בתפקיד שאני בכאב לא הרגשתי. רק אחר כך זו קפצנית, ואני בתוך הריקוד הראיתי ללאה, באמת הייתה ללאה, ללאה דונקל ולבן, יד זרת דם, היא נבהלה. קלצ'קין בא מאחרי הקלעים ואומר, ריטה, תסלחי לי, לא במתכוון, אבל אין דבר, קראתנו ברית דמים. וזאת הייתה כוונתי בהתחלה. אבל זוכר?
נכון, כן, כן, אני זוכר.
ובהמשך הפעילות הדרמטית שלך, אנחנו נשאל מה מזכיר לך הכל הבא.
הרולד לויד. מברך בשלום את דוגלס פרבנקס.
אני זוכר שבקומקום אנחנו שיחקנו סקץ' של חיקוי של שחקני קולנוע, ובתקופה ההיא שחקני הקולנוע היו דוגלס פרבנקס, צ'רלי צ'פלין, ג'קי קוגן והרולד לויד.
מי זה הקול הזה? האם הוא זכור לך?
זה צריך להיות דונט.
אנחנו נבקש את הקול הבא להיכנס לכאן, בבקשה.
לא זוכר. לא זוכר. כן, דונט, דונט, שלום, דונט.
יצאתי מהספירט.
דונת היה המנחה הראשון שלנו בקומקום, בתוכניות, שלושת התוכניות הראשונות שאני השתתפתי בקומקום. דונת היה הבמאי בצורה מסוימת, והיא גם המנחה של הזה, וגם האילוסטרטור, כלומר, הוא היה גם עושה ציורים.
מר דונת, אתה נזכר ברפאל קלצ'קין איתך?
את רפאל קלצ'קין אי אפשר לשכוח. הוא נכנס לעצמות. כבר אז, רפאל בא אלינו בין הראשונים, עם יעקב טימן, ומהר מאוד עזב אותנו. הוא הלך להבימה. ואז אני אמרתי, איך יכול הבימה, תיאטרון דרמטי, לקחת קברטיסט, הומוריסט, מופק כמו קלצ'קין, איך הוא ימצא שם את מקומו? ומצא. מצא את מקומו טוב מאוד.
הוא עשה לכם איזה קשיים מסוימים?
הוא תמיד עשה קשיים. ברגע שהוא הופיע באיזה מקום היו קשיים. ראשית כל הוא נורא רציני היה. לפני שהוא הופיע על הבמה הוא נעמד על יד הקיר, סגר את העיניים ואז אסור היה לדבר. קלצ'קין, מה אתה עושה? אני מתרכז.
כמו דונת, עוד רבים זוכרים אותך מאותה תקופה ממופעים בתיאטרון הקומקום, מלחמה למען השפה העברית בגדוד מגיני השפה, ואחר כך אתה יוצא להשתלם בתיאטרון בברלין. ומה מזכיר לך רפאל קלצ'קין הקול הבא?
בן מנחם אמר לי שאני בחורצ'יק די כישרוני. אגב, מרים מעודדת אותי ונותנת לי מכתבי המלצה בנסיעתי לברלין לאחד מהשחקנים והמורים.
תודה רבה. תיכנס בבקשה, אנחנו נבקש את כל מספר 12 להיכנס לכאן.
אוי של ואלין, אוי של ואלין.
אתה לא זוכר את זה. אני...
משה ואלין, שיש לו זכויות רבות מאוד על הקמתה של הבימה הקלה בארץ.
תודה רבה. עמוס, אני רוצה להזכיר לרפי, ג'ינג'י, הג'ינג'י שקראנו לו אז, זה היה ב-1928, בהתחלה, פגשתי אותך ב-3 לפנות בוקר, ברחוב אלם, בפינת ביאליק, רחוב ביאליק. היית בסמוקינג, ואני הייתי במכנסיים קצרות. אתה היית כבר שחקן מתקדם, קיבלת 6 לירות לחודש, ואני הייתי שחקן מתחיל, קיבלתי 4 לירות לחודש. ואז סיפרת לי ואמרת, אני בא עכשיו מבנקט שערכו לי, ידידיי, שאני עומד לנסוע לברלין, ללמוד. ובן מנחם אמר לי שאני בחור צ'יק די כישרוני. ומרים אמרה, אם תלמד, תהיה שחקן טוב.
נמצאת כאן שחקנית הבימה, גברת חנה רובינה. נזמין אותה, בבקשה.
אני רק זוכר את ההצגה שהשתתפנו יחד, זהו בקצבי הכרח. בקצבי הכרח,
כן.
בקצבי הכרח. מירי לאפרוס. ומירי לאפרוס, אני זוכרת, הוא היה הבן הרע. הבן הרע. וביתי הייתה עוד קטנה והביא אותה לתיאטרון ולא רציתי בזה, אבל המטפלת הביאה אותה והיא אחר כך בכתה מאוד ואומרת, הוא היה אהוב של כל הילדים, כל החצר. היה מראה את החתולים ומחכה והיה משעשע. פתאום היא אומרת, שקלצ'קין כך ידבר עם אמא שלי?
הבימה מתרוצצת על פני כל הארץ. מלווה אותה כאן כצנלסון שנמצא איתנו ומר קדרי שנמצא איתנו. היה עוד מקום מסוים שהייתם רגילים להופיע בו ונשאל מה מזכיר לך הקול הבא.
אולי את קולי לא תכיר, אבל אזכיר לך שהיית נוהג להתאפר עם חבריך בחדר הגדול בביתנו. ועוד משהו ספציפי, הקציצות שהייתי אני מכינה לכם.
גברת אלדמה, גברת אלדמה.
אנחנו נבקש את הקול הבא להיכנס לכאן. הגברת אלדמה עם בנה גיל אלדמה.
אבית וחיי, נו איך... אבית וסחבו אותה, גברת אלדמה, שלום, נשיקותם. תודה רבה שבאת, גברת אלדמה, באמת, באמת מזכירה לימים טובים כאלה, שלום לך, שלום.
בואו בבקשה כאן.
שלום.
באמת הרבה דברים יפים
וטובים. בבקשה כאן, תפתח כיסא גיל. מר רפאל קלצ'קין, מה היה ביתם של אלדמה לכם?
ביתם של אלדמה זה היה אחד ה... המקומות המפוארים ביותר בכל תולדות התיאטרון, אז תיאטרון תיאטרון ההתחלה של התיאטרון בכלל. כיוון שבכל יום שישי, אני זוכר, כל הצגה חדשה, אנחנו היינו משחקים בחצר אלדמה. חצר אלדמה זה לא רק היה סתם משחק, זה היה איזו חגיגה. כיוון שאנחנו היינו באים במוקדם. ואלדמה המנוח היה מקבל אותנו בסבר פנים יפות, שני הילדים עוד היו בהריסות, הם היו עוד שיים אותם בחדר צדדי שלא יפריעו, שלא יצעקו, והזוג אלדמה היה מכין לנו קציצות, והיה מכין לנו קונסרבים, והיה מכין לנו תה ואוכל בשביל כל הלהקה. קודם היו אוכלים ושותים ומתלוצצים, ואחר כך, כן, קוניה, כן, ואחר כך, קוניה, קוד, איך קוניה? ואחר כך, וירה, הכל, ואחר כך אנחנו היינו משחקים את הצגה, והשמחה וההילולה הייתה מתחילה רק לאחר הצגה. כשאלדמה, זיכרונו לברכה, היה מתיישב על יד הפסנתר, וכולם יחד על ידו, והיה מתחילה ההילולה והריקודים והשירה עד השעות הקטנות של הלילה.
כן, גברת אלדמה, את נזכרת בהבימה אצלך בחצר ואת קלצ'קין בתוכם.
בהחלט. וזה היה כל פעם שהם צריכים היו לבוא, אז זה היה חוויה גדולה בשביל כל הבית. ובאמת האלה היו כבר קצת יותר גדולים, והם היו כבר מתרוצצים בין הרגליים באמת, ובייחוד רצו לראות איך מתאפרים. בשבילם זה היה דבר גדול.
כן,
שהם
מתאפרים.
נמצא כאן זה שבאמת התרוצץ בין הרגליים, היום עובד שלנו בכל ישראל, גיל אלדמה.
הצגות אצלנו נמשכו עד פרוץ מלחמת העולם השנייה, ואני כבר זכיתי בעצמי לראות רבות מההצגות של הבימה והאוהל והמטאטא שהיו באים אלינו.
פשוט בחצר, אני לא מבין, זה פשוט...
על המרפסת, הייתה מרפסת הזאת גדולה, והיו מכסים אותה, עושים את הדקורציות מסביב, את התאפורות, והיו מרכיבים מסך, וכל הקהל היה יושב בחצר.
בחצר, בעלי, אלדמה, היה הכין, היו איזה 700 מקומות ישיבה. כן. ועוד דבר אזכיר, שזה היה באופן מיוחד באמת, בכל הארץ אולי, כי הכרטיסים שמכרו אז, היה מחיר אחיד, בשביל האוהל והמטאטא היה 5 גרוש, ולהבימה היה 6 גרוש. ומי שהיה קונה ויותר מהר הקדים לקנות, אז הוא זוכה במקום יותר טוב בישיבה, אבל המחיר היה אחיד.
וקלצ'קין תמיד היה הרוח החיה והמכניס את השמחה בחבורה. הבדיחות וההומור והליצנות והצביטות שאני קיבלתי ממנו בעל החיים שלי, זה עד היום אני זוכר את זה.
ככה זה היה.
אבל אם כבר חיפשתי בארכיון שקשור בקלצ'קין, אז בארכיון התיאטרון מצאתי את הביקורות, בארכיון המשטרה אפשר למצוא הודעה ממשרד ההוצאה לפועל בתל אביב, ואני מדבר על שנת 40, הנידון עיכול רבע משכורת החייב רפאל קלצ'קין על שטר של לא כיסה חוב בסך 48 לירות לבנק קרדיט, ופה הוא נדרש לבקש את זה תוך 3 ימים, נדרש לשלם את זה תוך 3 ימים פקיד ההוצאה לפועל. אז הבימה מודיעה למשרד ההוצאה לפועל, בהתאם לדרישתנו עיננו להודיעו כי משכורתו הנומינלית של מר רפאל קלצ'קין היא 18 לירות לחודש. בגלל המצב הדחוק שבו נתון התיאטרון, מקבל מר קלצ'קין כ-60% ממשכורתו, זאת אומרת 10 לירות לחודש, והיתרה נרשמת לזכותו. היות ומשכורתו של מר קלצ'קין משתלמת רק בחלקה, והוא מטופל במשפחה, מצבו קשה בלאו הכי, ואנו מבקשים את כבוד ראש ההוצאה לפועל להתחשב עם זאת, ולאפשר למר קלצ'קין לסלק את חובו באותם תשלומים חודשיים שכבר הציע, כלומר 80 גרוש לחודש. אנחנו תקווה שימלא כבודו את בקשתו. בכבוד רב, הנהלת הבימה.
אני זוכר את המקרה הזה.
אם כבר אנחנו עוסקים בכתבים, מכתב הוצאה לפועל, אז נעבור לכתבים אחרים. קלצ'קין אתה ממשיך בצד ההצגות בתיאטרון הבימה לפרסם רשימות, נדמה לי בעולם הזה של אז, בעריכת אורי קיסרי ובמוספים ספרותיים. ויושב כאן המשורר, מר אברהם שלונסקי, שהיה באותה עת אורחו הספרותי של על המשמר, או משמר כמדומני. בבקשה, מר שלונסקי.
הוא רצה למתוח אותי באיזה דבר. לא. אוסטה, ספר, ספר.
לא.
הלו, לכל אחד יש אכזבות, נעימות ולא נעימות, והביוגרפיה שלנו היא פרופורציות, או דיספרופורציות של אכזבות נעימות ובלתי נעימות. הוא שייך אצלי לאכזבה הנעימה שלי. היה לי אימאז' מיום שהכרתי, וזה הרבה מאוד שנים, קלצ'קין, בחור נחמד, 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 אבל אני לא תמיד כל כך להוט אחרי בחורים נחמדים, אני בעצמי בחור נחמד. וזה לא מספיק לי, אני לא מרוצה מעצמי, ואז אני רוצה, נוסף לזה שאני בחור נחמד, להיות גם בן אדם של ערך. אז זמן רב היה לי קלצ'קין בחור נחמד. אפילו מובן הכישרון, כישרון ודאי, נחמד, מאוד נחמד, מאוד מוכשר, קומדיאנט מוכשר. לי היו כמה אכזבות נעימות לגבי קלצ'קין, שנתברר האימה שלי איננו נכון. אני לא ידעתי שהוא התחיל בספרות לפניי, שבעצם הוא צריך להיות הראשון ואני אחריו בספרות, כי הוא התפיס כבר, אני רואה, ב-1921. אני ב-1924.
אוי, מצוין.
אז אני, יש לי דרך ארץ בפני אנשים גדולים ממני בשנים, בספרות. טוב, אבל אני טוב חשבתי, טוב, הוא מדפיס, שירים. אז פה קורה לי משהו, כשהייתי עורך המוסף הספרותי של על המשמר, אינני יכול לספר את זה בדיוק. משהו בדמדום, יש בזיכרוני רצון של קלצ'קין איכשהו לנסות אותי ולנסות את עצמו, ואני מוצא שירים שלך, אני לא יודעת שזה שלך, דומה שזה היה בלי חתימה,
בלי חתימה,
והוא רצה לבחון. אם כתוב אלתרמן, כתוב לאה גולדברג, כתוב זה וזה וזה, אז שלונסקי כמובן אומר זה טוב, הנה אני אשלח לו שירים, בלי חתימה, יגיד בבקשה. והשירים מצאו חן בעיניי. הלאה, אינני זוכר מה קרה.
פרסמת אותם?
אינני זוכר, דומה לי שלא.
אני זוכר שזה סיפר לי אליאז, אליאז גם כן, אליאז גם כן עבד. אליאז אמרת שהייתה מגירה של שירים שאתה שמת, כלומר שאתה נתת להם, שאתה אמרת להם את האוקיי שלך, את הניחה שלך.
זה חיובי.
כן, חיובי. ואליאז לקח את השירים האלה, מצא ארבעה שירים, והיא לא מצא שם קודם נבל, אבל כיוון שזה גם כן, הוא אומר שהם היו לפי רוחו, אז הוא ידפיס אותם.
כן, זהו. כן.
נמצאים איתי כאן מודפסים שלושת השירים, דף לספרות של על המשמר, כשהחתימה היא כבר בכתב יד, ממש ללא שם.
אני אגיד לך, אני חשבתי שכל העניין פה מסודר ככה, שכביכול זה ספונטני, ואז זה מאורגן. אני רואה שזה באמת ספונטני, אני לא יודע שזה יהיה, שאתה תראה לי את השירים, אלה הם השירים. כשאני התכוננתי לדבר, רציתי לדבר על השירים האלה, ואתה מראה לי אותם. ובכן, אלה היו שירים. בצורה של החבורה שלנו. זה כל כך לא הצטייר אצלי מרפאל קלצ'קין. לא מפני ש... אבל זה היה רפאל קלצ'קין אחר. אבל נתחיל למשל מעניין שאין איש יודע. פה הזכירו את שנת הבימה בברלין.
כן.
אני הייתי אז במקרה בברלין, זה היה ב-1929. אני באתי לאותו פנסיון שאתם גרתם שם, אצל איזה גרמניה.
פנסיון דיקמן.
גרמניה. כן. ויש שם הרבה עניינים, הרבה עניינים.
כן.
אבל היה שם עניין כזה. אני פתאום בא ואני רואה איזה חתיכונת, קטנטונת, ילדונת, מי יודע מה היא, מי היא. הקיצור מתברר. שהחבורה, ובראשה דומה להתה, מצאו ביום של גשם בברלין, איזה פסקודלה כזאת, איזה חתיכונת. רגע, אתה כבר אומר יצנית? אתם לא חשבתם שהיא יצנית? רגע, שאיזה בחורה, הם מסכנה וצריך להציל אותה, היא חס ושלום, היא חולה בירדולה כזאת, ליפול בתוך תהום. והם לקחו אותה להציל, וקליאטקין מציל אותו, מציל אותו, מציל אותו. והיא רותחת ורותחת, היא רוצה עניין מסוים, הם מצילים אותה. אני זוכר שהלכנו לאיזה יער, לטיול. נכון. לטיול. ושם, ככה הזוגות וזה, והיא כל הזמן, אתך דומה לי, גורניש, הוא מציל אותה. הקיצור, יום אחד, מה קרה? היא לא רצה שיציל אותה, היא ברחה עם אחד שיציל אותה לפי רוחה.
זה נכון, זה נכון, זה נכון, אני זוכר את זה. אנחנו היינו מאכילים אותה או משקים אותה, אבל התברר אחר כך, הוא צודק שהיא זה באמת, איש לא נגע בה. אנחנו רצינו להחזיר אותה לחיים תקינים.
האכזבה הנעימה האחרונה שהיא תוצאה מכל האכזבות הנעימות האלה היה בערב שבו שמעתי אותך קורא שיר שלי. השיא של האכזבות הנעימות שלי לגבי הדמות קליאצ'קין, הבינותי מניין לך ההצלחות שלך בתפקידים הטובים שלך.
אתה זוכר את השיר הזה ומוכן לקרוא אותו עכשיו?
ירח, ירח מחורסם כפלח אבטיח, וכחרצני זהב כל כוכביו פסורים. מי הוא הטיפש פיוט כזה יתיח ואין חופשים אותו בבית האסורים? שמעת אלוהים, אך היינו אך, הגעת, כמו מגיגית ישקוני תירושם לילות. הנשמעה כזאת מני איוב עד עתה לאדוני אתה, הן הוא שיקור קלות. שיקור אני או לא רק אלוהים יודע, אך זאת בינותי כבר, כל תמול חלום חלום. שרבב לשון נביאים אתה המתעתיה וריר להם וצחק, לדמע אין שילום. ואני שלפתי כבר הפתיל מן המחרוזת, וכאלמוגי הפקר נדרדרו ימיי. ומה לי עם הסתיו בתארו יגוז את צמר חן הצח שבעת מחלפותיי?
אנחנו נודה למר שלונסקי ונמשיך הלאה. ומה מזכיר לך כל מספר 13 א', בבקשה?
רפאל היקר, אינני חושבת שתכיר את קולי. למעשה, אין שום סיבה לכך. אני שייכת לקבוצת מעריצות שלך מאז עלייתי לארץ בשנת 34.
את יכולה להזכיר מקרה מסוים?
כן, אני זוכרת את קליאצ'קין בימי 34, 5, 6 בנשפי פורים בתל אביב.
מקרה שקשור ביניכם, שאתם...
כן, כשקליאצ'קין היה מחכה אישה מתפשטת, והיה מצחיק את כולנו, חברה גדולה מאוד של ידידים תל אביב. ואחר כך אנחנו עבדנו יחד בשנת 46.
תודה רבה.
בחיפה.
תודה רבה. לא.
46 בחיפה, רגע. לא זוכר, לא נזכר, לא יכול לזכר. קול מוכר לי מאוד, קול מאוד מאוד מוכר לי.
אולי נבקש את הקול הבא להיכנס לכאן בבקשה.
שלום, אנחנו עשינו סרט יחד, לא? שלום.
ואני כל כך שמחתי, כבוד גדול להיות.
מה את מדברת? אנחנו עשינו סרט בשנת, זה היה שנת 45-46 בירושלים. נכון.
אבל הצנה בינינו, בעיקר, הייתה בחיפה.
כן.
כשאתה אז שיחקת תפקיד בסרט בית אבי, אתה זוכר?
כן.
והתפקיד שלך היה תפקיד של מלצר, ואני ישבתי רינה ברוזה היה
שמי. כן, 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 אני זוכר.
ואני
כן,
ישבתי בבית קפה עם רוני כהן.
נכון, נכון,
והוא,
נכון.
והוא, וקלאצ'קין כמלצר.
אני הייתי מלצר, כן. מלצר, זה, היה, זה היה בירושלים בבית קפה.
בבית קפה, אני חשבתי.
היה איזה צלם אמריקאי שהוא צילם אז את הסרט, ואני צריך הייתי כל יום, היה לי, אז אנחנו שיחקנו דרך אגב אז את המלט. ואני צריך הייתי כל יום לחזור. אז הוא אמר שהוא יחזיר אותי עם האוטו שלו, היה מחזיר אותי תמיד זהו. באותו זמן היו גם עוד, זה היה אחרי פיצוץ מלון המלך דוד.
נכון, בדיוק. אבל אז אתה אף מילה אנגלית לא דיברת.
נכון,
נכון. ואני ורוני כהן, ששיחק אז ילד קטן, אז היינו יושבים, ישבנו בבית הקפה, נכון, בירושלים זה היה. ואתה, משפט אחד היה לך כן. אז לומר.
זה היה קשה להגיד.
אוהו, הוא היה מתכונן.
והוא
you אמר want לי. ice cream, ואני, או משהו ואני, כזה
ואני
היית.
ואני זוכר איך הוא אמר לי, איך הוא אמר את זה באנגלית. אפשר להגיד את זה באנגלית. הוא אמר, קלאצ'קין, I want you to act and not to fight for your lines. הבמה אמר את זה.
אומרת ברוזה, איכן את נמצאת היום, איכן את גרה?
חזרתי עכשיו לישראל אחרי שהות של כמה שנים בארצות הברית, בחוץ לארץ בכלל, כן.
את נדמה לי עבדת במשרד החוץ?
הרבה שנים, מאז קום המדינה, כן.
כיצד היה המעבר הזה מתיאטרון, ממשחק בסרטים למשרד החוץ?
למעשה זה משחק על הבמה ודיפלומטיה ומשרד החוץ, זה משחק מצד שני. זה דומה מאוד, הקורבנים. אינני יודעת מה יותר קל. אני חושבת שמדיניות חוץ אולי זה יותר קל מאשר משחק על הבמה, אני לא יודעת.
תודה רבה לך, גברת ברוזה. ואנחנו ממשיכים להתקדם. מר קלאצ'קין, מה מזכיר לך הקול הבא?
כתבת בשבילי את הפזמון הראשון כשהגעתי ארצה.
יהלומי. יהלומי, הגעתי. יהלומי, שלום, עברה שלך. שלום, גם אתה פה, נחמד מאוד, שלום. אני נורא שמח. נורא שמח, נורא שמח.
מר יהלומי,
כן.
אתה תמשיך את אותו דבר שהתחלת בו.
ובכן, כמובן, כשהגעתי ארצה.
מאיכן?
מכאן, מרוסיה, ודרך כל הדרכים הידועות לנו. שבאתי, כמובן שידוע לך שלמדתי פעם משפטים, וחשבתי אולי להיות משפטן, אבל ידעתי גם לעשות, כפי שקראו במקצוע שלנו, הפועל לשתיק האלה. אחרי שהופעתי פעם בבית פרטי, היה מאיר, עליו השלום, מאיר תאומי, ושמע אותי, שמע שאני מפזר משהו על יד הפסנתר, הוא אומר, למה לא תרצה להופיע? אני אומר, טוב, אני יודע עברית, אני מווילנה, כפי שידוע לך, ואנחנו ידענו עברית, הוא אומר, אבל אין לי חומר. חומר, אני אביא אותך יחד עם רוזנבלום, זה האבא של אשתי, נביא לך לקלאצ'קין, רפאל קלאצ'קין, והוא יכתוב לך יתרגי מפולנית, מרוסית, הוא יודע כל השפות. באתי לקלאצ'קין, הוא אומר, בחור, מה אתה יודע? הוא אומר, אני רציתי כמה פזמונים. תשאיר לי משהו. לקחנו אותו, היה פסנתר, ששרתי את זה, הוא אומר, אני עושה את העבודה, אני מקבל את זה. הוא עשה לי פזמון אחד, ואחרי הפזמון אחד, אני שואל אותו, תסלח לי כמה זה עולה, כמה צריכים לשלם. הוא אומר, בחור, אני בטוח שאתה תצליח בארץ ותשלם לי כפי שמגיע. רצה לקחת אף פרוטה. אחרי שהתחלתי בצימוקים ושקידים, ואת הפזמון עד היום המבוקש ביותר בין הילדים, מבוגרים, עוד לא קרה שאני הופיע במקום עד היום הזה, שהקהל, אם זה חיילים, אם קצינים, לא יצעק את הפזמון הידוע גולדנברג, שאני כבר לא יכול לשיר, אבל אני מוכרח לשיר. ישנם כאלה ששרים יותר טוב ממני, זה הם.
אבל בכל אופן...
אחרי שהוא אמר לי, אני באתי לשלם לו, שעשינו בצימוקים ושקידים, בקפה הוברמן, על שפת הים כמובן זה היה, אני באתי אליו הביתה, אני אומר, קלאצ'קין, יש לי פה, אני רוצה לשלם לך כמה... אני אמרו לי, אתה יודע, 3 לירות זה הרבה מאוד. אני ראיתי שזאת הצלחה גדולה, אני אומר לו, אולי כדאי שתקבל 5 לירות. הוא אומר, לא בא בחשבון. אתה עוד תרוויח, תצליח. אז חשבתי ונתת לו 10 לירות, הוא לקח.
בואו נשמע אולי את הפזמון.
ואני מוכרח להגיד לך שעד היום הזה אנחנו עם רפליקו לא מצטערים, יש לנו טנטיימות מאקום עד היום הזה, הוא בתור מחבר של הפזמון, אני בתור קומפוזיטור. הוא גילה אותי, כן?
אפשר לשמוע אותו מריה אלומי?
בטח, בת 10 לירות. אוקיי, כמובן, קלצ'קין, אחרי שהגעתי ואתה ראית את הפזמון ואמרת שייף, תנגן, והפזמון הוא היה על המבול, המבול הגדול של גולדנברגים. חברי ביקש מזמן כבר שגמור את העניין כבר עם הגולדנברג הזה, הוא אימפורטר של לולבים, בספר טלפון חיפשתי, ראיתי ונרגזתי. גולדנברגים ככלבים. שם יזליק משה, גולדנברג, מענקת שושה, גולדנברג, רופא שיניים, גולדנברג, שוט חרב חיים, גולדנברג, בעל קולנוע, גולדנברג, ובית מרגוע, גולדנברג, מסחר הבגד, גולדנברג, נהג של אגד, גולדנברג, אדון סעדיה, גולדנברג, קריין ברדיו, גולדנברג, בית חרושת שמעון אלכסנדר שר, שותפות ביחד עם שחקן הבימה רפאל קלצ'קין, גולדנברג. באתי פה רק ללחם, אוי קדחת, שם ביחד יושב לו קלמן, גולדנברג, אלברט זלמן, גולדנברג, ומיסס חנה, גולדנברג, כמי שושלת, גולדנברג, אומר הקפה, גולדנברג, איש כבר ספה, גולדנברג, כמל סברה, גולדנברג, איך הגיבר, לגבר את מוסיה, גולדנברג, כמר את דוסיה, גולדנברג, את מול נפסתו, גולדנברג, מתי זה פתו, גולדנברג, שמן כזה שם, גולדנברג, אחד רזה שם, גולדנברג, בית חרושת, שמעון, אלכסנדר, שר, שותפות ביחד עם שלמה לייזר, גולדנברג. אני ברחוב עברתי אמש ופוגש ילדה כשמש, אצבע יופי, עין טופי, מתוקו עוד יותר. שואלי לי סליחה, מה שמך? מביטה אחורה מועה? גולדנברג ציפורה. היא כבר ידעתי, גולדנברג, אולי את... וזה לכמו שגולדנברג מלכי שושה, גולדנברג כבר שניים, גולדנברג שאתה לבחיקון, בלכונו, גולדנברג, בית מגור, גולדנברג, מסחרה בגדוי, לא דונסה, גולדנברג, גולדנברג, בית חרושת שמעון אלכסנדר שם, שוטפות ביחד, עם שלמה לייזר, גולדנברג.
עם סיום מלחמת העולם השנייה, אתה מייסד מר קלצ'קין להקה של יוצאי צבא בשם גחלילית, ושם נדמה לי חיברת את אחד השירים המפורסמים ביותר שלך.
אורי, כן. אורי היה ככה, השיר הזה צריכה הייתה לשיר, יפה ירקוני ביקשה להנציח את זכרו של בעלה שנפל בזמן הקרבות עם הבריגדה. ככה אני זוכר, נדמה לי. ובעלה הראשון. והיא ביקשה איזה לחבר איזה מילים. והלחן כתב מירון מיכרובסקי. אני לא זוכר טוב את השיר, אני זוכר רק איזה בית אחד. עוד אסקור אורי, תחלת השמיים, תחלת שתי עיניך, עוד אסקור. לא חזרת אורי, אורי יקירי, לעולם, לעולם לא תחזור. לב בוכה בלי דמע, וזועק בלו הנחה, את ליבי לקחת והשארת לי שלך. עוד אסקור אורי, תחלת השמיים, תחלת שתי עיניך, עוד אסקור. לא חזרת אורי, אורי יקירי, לעולם, לעולם לא תחזור.
ואנחנו מגיעים לתקופת מלחמת השחרור. מה מזכיר לך הקול הבא? אתה נזכר? אולי נבקש עוד הפעם. אולי נבקש את הקול הבא עוד הפעם לחזור.
זאת משמע, כן, אנחנו קראנו אותה אז אקורדיון אן. היא נגנה באקורדיון והופיעה איתנו בהרבה מופעים בזמן מלחמת השחרור.
אולי נבקש את מה שאתה קורא אקורדיון אן, את כל מספר 14, להיכנס לכאן בבקשה.
שלום, שלום, שלום חמודה, שלום נחמד. שלום, נחמד שבאת, אני מודה לך.
ובכן, זאת יהודית פלייסיג.
יהודית פלייסיג, אנחנו היינו הרבה מאוד מופיעים יחד. יהודית הייתה מנגנת אקורדיון, והייחוד שלה היה שהיא לא רק, שהיא לא נגנה באקורדיון שירי בידור, אלא כמה שזה לא מוזר בתקופה ההיא, היא דווקא נגנה יצירות של מוזיקה קלאסית קלה, ולפעמים אפילו מוזיקה די רצינית. החיילים מאוד מאוד נהנו ומאוד מאוד העריכו את נגינתה. ואני זוכר שפעם אחת אפילו אנחנו היינו באיזה מקום עם, באיזה, נדמה לי זה היה בפלמח.
זה היה בכיס פלוג'ה.
זה
היה ערב הכיבוש ויצאנו מוקדם בבוקר. הופענו 4-5 הופעות היו לנו באותו יום. אז קיבלתי מתנה במקום פרחים עז, גדי עיזים. זה היה כמו כלבלב כזה עם אור כתיפה שחור, וזה היה מטרד, הייתה בעיה, וקלצ'קן היה כל כך ג'נטלמן ונחמד, והוא הרזיק לי את העז בשרוך.
כן, ואנחנו נסענו בג'יפ פתוח.
ונסענו ולא היה מקום בשבילנו, בשביל הכלי,
והעז
עלתה על הברכיים, הייתה כזאת מטרד, והיפה ביותר היה בסוף, זה היה בזטה, אם אני לא טועה, ישבנו בקרון המפורסם של יצחק שדה, והייתה אווירה מיוחדת במינה, כזה מתח, זה הכל היה מתוכנן לאותו ערב, כל הכיבוש היה באמת באותו זמן, וקשרנו את העז בתוך הקרון, והוא אמר, אני מרגיש את עצמי כמו מנהל קרקס, יש לנו אפילו חיות, והעז, וכשהופענו שם בגבעה הזאת, על יד התותח, תותח אחד היה שם, אז לא היה שיח או משהו לקשור את העז, היינו צריכים להחזיק אחד בשביל השני, ולהשתיק אותה, מפני שהיא הגיבה באיזה צורה שהיא.
כן, אני זוכר הופעה אחת באיזה חורבה, נדמה לי זה היה בבית ג'וברין, בחורבה הזאת, כן?
כן.
זה היה יום חם מאוד, חמסין, באמצע ב-12 בצהריים, חמסין היום. אנחנו באנו, אז אנשים יצאו, הופיעו מתוך המשלטים, מאובקים, ערומים, במכנסיים קצרות, מגודלי זקן, את זוכרת אותם?
כן.
מגודלי זקן.
ישנה עוד תמונה, או כן, תמונות נכון, אחדות
נכון,
יש לנו.
נכון, כן. והם התיישבו ואני חשבתי, ריבונו של עולם, איך אפשר לתת תוכנית בשביל אנשים כאלה ב-12 בצהריים? ואני אמרתי, אז ליולית, את יודעת, יולית, בכל זאת, תתחילי ככה, מתני, שאני קודם הייתי קורא לך, קחי את זה, אבל תתחילי משהו בכדי לי קצת לזזה אותם, ויהודית הייתה כל כך טובה, והיא התחילה, אינני זוכר איזה שיר בהתחלה, ויוררנו את תשומת ליבם, ולאחר כך עברה, כל התוכנית עברה יפה, ויהודית סיימה את התוכנית, ואנחנו נסענו הלאה.
יהודית פלייסיג, את ניגנת באקורדיון, אתה הופעת בפרקי קריאה, האם גם היה קטע משותף שלכם?
לאו דווקא משותף, אבל לפעמים כטוב לבך היית שר על הפלאפל של פתח תקווה.
פתח תקווה, נכון, היא הייתה מלטתי.
את מוכנה לשבת?
אני מוכנה. איזה קול שלך? טנור, בריטון?
זה תמציאי כבר, אני יודע.
אני יודע את המנעד.
אם עד למצא, תמציא את זה. בפתח תקווה שהייתי, שם הפלאפל עשיתי, פתאום רבותיי אמרתי לי די, יסעלי לי מקסיקו סיטי. פתאום רבותיי אמרתי לי די, יסעלי לי מקסיקו סיטי. באתי לי מקסיקו סיטי, פגשתי שם בסיניוריטה, שיער ופריזורה, עיניים פיגורה, ואישה כזאת לא ראיתי. שיער ופריזורה, עיניים פיגורה, ואישה כזאת לא ראיתי. שמעי הגברת פפיטה,
עוקצת הייתה כמוסקיטה אחרי שני בקבוקים היא חיפקה חיבוקים כאלה שטרם ניסית אחרי שני בקבוקים היא חיפקה חיבוקים כאלה שטרם ניסית רקדה היא בטמפרמנטו ידיה על הסוקרמנטו אחרי שתי לגימות היו לה גומות למעלה מכל קומפלימנטו אחרי שתי לגימות היו לה גומות למעלה מכל קומפלימנטו באתי מהר הארמונה למסור את הרגש לדונה ליבי אי שוכלת נפתחת הדלת מופיע בחור עם פסונה ליבי אי שוכלת נפתחת הדלת מופיע בחור עם פסונה היה בעלה זה אטלטו עשה הוא ממני קוטלטו רגליים, ידיים, שיניים, עיניים, ביחד כמו ונגרטו. ידיים, רגליים, שיניים, עיניים, ביחד כמו ונגרטו. אספתי הכל בסומבררו, השארתי מקום לאחרו. אחרי זה השיעור היה לי ברור, פלאפל זה לא קבלרו.
תודה רבה, תודה רבה לך ירד, באמת תודה רבה לך.
אנחנו נודה ליהודית, ובאותה תקופה מלווה אותך בהופעות בימי מלחמת השחרור, מי שהתקבלה גם כחניכה אצלכם בסטודיו של הבימה, עדה טל, שיושבת איתנו כאן, והיא לא תהיה בבחינת הפתעה בשבילך, לכן היא יושבת כאן איתנו בחדר. עדה.
הסטודיו היה באמת מוסד, וצעירים התקבלו בקושי לתיאטרון, ואיבטנו על השחקנים כמובן בדחילו ורחימו, ואפשר לומר שקלצ'קין היה הגשר בין הסטודיו לבין שאר אנשי התיאטרון. מה פירוש? פירושו של דבר הוא כזה שהייתה לו תמיד גישה לכל האנשים הצעירים. כשבאנו לבית הספר, וכאשר התחלנו בהצגות הראשונות, ולנסוע עם התיאטרון, כשנכנסנו לאוטו הייתה זרות כזאת בין האנשים, וקלצ'קין תמיד ידע באיזה מילה, בבדיחה, והייתה לו גישה לכל אדם ואדם, תמיד לומר מילה טובה לפני פרימיירה, ואני יודעת כמה שהוא עצמו מתרגש לפני פרימיירות, הוא כמעט מת, ובכל זאת הוא...
אולי תאמרי משהו, מה זה כשקלצ'קין מתרגש לפני פרימיירה?
מה זה נקרא הוא מתרגש לפני פרימיירה? קלצ'קין הוא שחקן מאוד מאוד רציני, משום שהוא קומדיאנט, אני חושבת, כל כך טוב. ופה דיברו על הצד השני של קלצ'קין, על זה שמר שלונסקי אמר שהוא ראה אותו תמיד כבדרן יותר. המוזר הוא שלקלצ'קין, בקלצ'קין זה יש עצבות כזאת, שמי שלא מכיר אותו מקרוב ולא נמצא איתו בזמן עבודה, אף פעם אינו יכול לראות את זה. האיסורים שלו בשעה שהוא יוצר תפקיד, הרצינות הזאת, זה אחד הדברים הנפלאים לראות בשחקן. אני חושבת שאין שחקן צעיר בתיאטרון שלנו, ולא שלנו, שאינו מעריץ את העבודה שלו. יש בעוד דבר אחד מאוד מאוד מוזר. כשכולם צוחקים על הבמה, כשקורה משהו, הוא האיש היחידי שלא צוחק. שום דבר על הבמה לא מצחיק אותו, ועוד קוראים לו קומדיאנט.
אנחנו נודה לעדה טל, ואולי נזמין את הקול האחרון שנמצא איתנו כאן הערב, ונבקש את הקול האחרון בבקשה.
מר קלצ'קין, המשפט שאומר לך אינו בעברית, הוא נאמר על ידי בהצגת הבימה והופעתי עמך כילד על יד ג'יפ ועז. המשפט הוא היקו אוי וחג'ימאי.
אז אבני.
אולי נבקש את הקול האחרון להיכנס לכאן בבקשה.
לא ידעתי, עמוס, שגם אתה פה, עמוס, ידעתי שגם אתה משתתף, נורא נחמד, נורא נחמד, באמת. אבל הביטו, אתם יודעים שעמוס היה באמת ילד בבית התה. אנחנו הצגנו את בית התה, וצריך היה שם להיות על יד העז ילד, ועמוס בן למשפחת אומנים וציירים, לקחנו אותו. והוא השתתף בבית התה, אני עשיתי לו את האיפור, נכון עמוס? את האיפור הביט עכשיו, עכשיו אני מסתכל על עמוס, אתם יכול זאת איש, מניבה עם זה, ילד.
ואבא ילד.
אה? אב לילד, כן.
עמוס, בן כמה היית ששיחקת בתיאטרון?
אני התחלתי, הייתי בן 10.5, זה גם הייתה בהצגה עם מר קלצ'קין, זה היה בשלושה שברחו, ובית התה זאת הייתה כבר ההצגה הרביעית, ואז הייתי בסביבות 13-13.5.
איך אתה זוכר את עצמך ילד בן 10.5 מגיע לאולם התיאטרון ונתקל בגוורדיה הזאת שבתוכה נמצא קלצ'קין?
אני אגיד לך את האמת, זה לא הייתה הפתעה גדולה, משום שאני גרתי על יד הבימה ושיחקתי שם כדורגל, והם פשוט לקחו אותי באמצע המשחק והכניסו אותי, היו צריכים איזה ילד באחת ההצגות. המצרה התחילה כשההצגה הלכה והתקרבה לקראת הצגתה בפני קהל, ואז אני זוכר שההתרגשות הגיעה לשיא, וזה היה פיק ברכיים שממש קשה לתאר אותו, זה אי אפשר היה לזוז. ואני זוכר, מה שקצת עודד אותי היה שלפני ההצגה הראשונה, כשגם התחילו עליי לעבוד על העניין הזה של איפור, מר קלצ'קין הכניס אותי לחדרו, והוא הוציא את כל הכלים של האיפור שהיו לו, והייתה לו תודה לאל מערכת גדולה מאוד, ואיזה חצי שעה עבד עליי טוב, עד שאני בקושי הכרתי את עצמי, והוא אז שלח אותי, ואיכשהו זה עבר.
קלצ'קין, האם אתה זוכר, ואנחנו מתקרבים לסיום כאן, כישלון שלך בתיאטרון? או מחוץ לתיאטרון, על יד התיאטרון, שהייתה לך הרגשה מאוד לא נעימה, דווקא בתפקידך כשחקן.
כן, ודאי. אני אגיד לך, היו לי הרבה כישלונות. הרבה כישלונות.
ממה הרגשת מאוד לא נעים כשחקן?
כן, ואני אגיד לכם, שהמבקר הכי חריף שלי זו אשתי. ואני פוחד פחד מוות שהיא נמצאת בזה, זה אצלי זה המבקר יותר זה, אצלי זה גם זו בריבוע כשהדסה נמצאת בעולם. אבל יש לה דבר אחד שהיא אומרת, אתה יודע, על כישלונות אתה לא צריך לדבר על זה. מה אכפת לך שאחרים ידברו? אתה לא צריך לדבר על כישלונות. בכל זאת, למרות פה אני משתמש בהזדמנות שאני יכול להגיד. אני חושב שאחד הכישלונות שלי, בכל זאת, למרות זה ששיחקתי תפקיד ראשי, זה היה באופרה בגרוש. אני לא חושב שזה היה הכל באשמתי. בכל אופן, קודם כל, שחקן לדעתי, שחקן צריך, אם יש לו כישלון, שחקן לדעתי צריך קודם כל לחפש את הכישלון
בעצמו.
בעצמו, כן.
אתה זוכר הופעה שהרגשת מאוד לא נעים ולא קשורה בתיאטרון, או שאולי הרגשת כן נעים? כי אני מחזיק כאן ביקורת שבה כתוב, ולא הבאתי לכאן את הביקורות הטובות שכתבו עליך, זה ברור, בזה ספר רב, אבל כאן כתוב, אין אנו מתרעמים על שחקן שמוכרח למלא לפעמים תפקיד שלו לפי רוחו במחזה, אולם לכבול את עצמו במו ידיו בתפקיד עלוב של בדרן, כביכול, של סטטיסט הנכנס ויוצא, כן, חריקירי של סכיני איש הכישרון, והנזק לשחקן הוא ברור.
נכון. אז אני אגיד לכם, היה לנו ידידה, היא הזמינה את הזמרת ארתקית, ארתקית זה זמרת כושית, והיא אומרת, היא רצה להזמין איזה, רצתה לקחת איזה מנחה. וזה היה באמת חרבון כזה שלעיתים רחוקות מאוד קורה לי. מה היה? אנחנו שיחקנו את זה, היה אולם של זירטרון כזה, זירטרון היה ברמת גן. ואני, כשאני רק הגעתי איתה, היא קושית מאוד מאוד כזאת חריפת לשון, וכשיצאנו מהטקסט לי, היא נכנסה, היא לא ידעה עוד איפה אנחנו מופיעים, אז היא מסתכלת על הבניין הזה ואומרת באנגלית, elephant smell. אתם יודעים, זה אלפנט סמל, ריח של פילים. זה היה צירקוס. אני התכוננתי לזה ועשיתי הכל, ובכל זאת, כשאני עליתי, אז התחילו צפצפים והתחילו לצעוק, לא רוצים, רוצים אותך יותר תקית, לא רוצים אותך, אל תבלבל את המוח, עזוב אותה, לך. אינני יודע, אתה מבין, אני חושב שאני לא צריך הייתי לעשות את זה, אבל עשיתי את זה. והנה, הביקורת הזאת, זוהי תעודת עניות שלי.
ישבנו כאן הערב וליווינו אותך, רפאל קלצ'קין, מוולקוביסט, מקום הולדתך, דרך הגימנסיה, מקווה ישראל, התיאטרון העברי הראשון, הקומקום, תיאטרון הבימה, 40 שנותיך, 40 השנים שאתה משחק בתיאטרון הבימה, דרך 120 התפקידים, וכשאתה מסתכל באנשים האלה, האם אפשר לומר, אלה הם חייך?
אני יותר מדי נרגש, וזה יגיד באופן בנאלי מאוד, אם אני אגיד שאני נרגש מאוד, אבל אני אף פעם, ובשום מקרה, אני לא חשבתי שאני אוכל להיפגש עם אנשים שאני נפגשתי איתם, שחייתי איתם, שדיברתי איתם, שעברו לי איתם כל כך הרבה חוויות גדולות ויפות. עכשיו אי אפשר להגיד שאני, למרות זאת, שאני עדיין משחק, שאני לא באביב חיי. זה אחת החוויות, רבותיי, הגדולות ביותר והיפות ביותר והמלבבות ביותר שיכול להיות לאדם שהוא בכל זאת, אני לא אגיד מקדיש, מפני שמקדיש זה שפה בנאלית, שהוא נותן את החיים שלו לא בשביל הנעת אחרים, בשביל הנעתו שלו, כיוון שבן אדם, אם הוא לא נהנה בעצמו, אז אחרים לא נהנים. זה אחד הערבים היפים והמופלאים בחיים שלי, בקריירה שלי, ואני מקרב לב מודה לכל אלה שמצאו לנכון לבוא ולהשתתף בערב זה. אני לא אשכח לכם את זה. זה יישאר תמיד צמוד ושמור בזיכרוני. תודה רבה לכם.
אני חושב שלא נוכל לסיים את הערב בלי הסיום שליווה אותך בתפקיד סכיני בהצגה ותתי.
גבירות נחמדות, אנשים חביבים. מה שהיה נכון בהתחלה, נכון גם עכשיו. כאב נותן מחשבה, מחשבה נותן חוכמה, וחוכמה נותן כוח לשאת את החיים. ייתן לכם ירח אוגוסט שינה מתוקה, הסיפור הקטן שלנו עכשיו נגמר.
הסיפור על קלצ'קין ממשיך. ערב טוב.
חייך. האזנתם לתוכניתנו אלה הם חייך, פגישות בלתי צפויות. ערך והגיש עמוס אטינגר.